שלום לרב, וברכה,
כן.
אז ככה, בהמשך לשיחתנו, דיברנו על העניין של גן עדן. מה זה גן עדן? שזה העניין של העידון, שמגיע בעצם מהכניסה למערכי החוכמה, שהדרך בעצם, דיברנו קצת בקצרה, להגיע לדבר הזה, זה לאו דווקא להתעסק בעניינים אינטלקטואליים, אלא יותר בעניין של בן אדם שצריך להפעיל את כוח מה שלו, שזה בעצם הכוחות שמתנגדים, כוחות ההתנגדות לגורמים שמפריעים מהבן אדם, להיכנס למערכי החוכמה של תכלית המציאות, תכלית החיים. ואני מבין מהשיחות שלנו מקודם, שגם של רבי שמעון בר יוחאי, יש מה להוסיף על העניין הזה.
כן.
אז בבקשה, אני אשמח לשמוע.
אז רבי שמעון אומר, הוא אומר שמי שלא תואם טעם עולם הבא בעולם הזה, אז אין לו עולם הבא. זה רבי שמעון אומר. כן, וזה צריך לנסות להבין מה הוא אמר כאן. כן, מי שלא תואם טעם עולם הבא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא יוצא מנקודת הנחה שאתה יכול לטעום טעם עולם הבא בעולם הזה, ומי שלא עושה את זה, מי שאין לו את הטעם הזה, פה, בחיים האלה, אין לו מה ללכת לשם, כי לא יטעם שום דבר.
אז בעצם מה שרבי שמעון אומר, זה שלכתחילה בעולם הזה יש את האפשרות לטעום את הטעם של העולם הבא.
כן, זה מה שהוא אומר. זה מה שרבי שמעון אומר. עכשיו, אנחנו הסברנו פעם הקודמת, באופן כללי, אמרנו שכך, שהאדם הראשון הוא נברא בגן עדן, ומעשה שהיה, הוריד אותו לבחינה שהשם יתברך הבטיח לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, והמיטה שלו היא בעצם החיים שלנו. זאת אומרת, החיים שאנחנו חיים פה היום, בעולם הזה, זה המיטה של האדם הראשון. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה עכשיו, כמו האדם הראשון מת, כן? והעניין הוא שהוא לא הגיע לפה לבד. אנחנו נמצאים פה גם עם כל הגן עדן, כי הוא לקח יחד איתו, במיטה שלו, את כל הגן עדן, והביא אותו לכאן. מה המשמעות של הדברים? זאת אומרת, האדם הראשון במיטה שלו, אז כתוב, יש פסוק שאומר, ימותו ולא בחוכמה. ימותו בלא בחוכמה, זאת אומרת שמי שיש בו חוכמה הוא לא מת. זאת אומרת שעכשיו שאדם הראשון מת, ואנחנו חיים את המיטה הזאת, אז אנחנו אין לנו את החוכמה הזאת, שהייתה לו כשהוא היה בגן. והסיפור הוא שהגן עדן מצד עצמו היה גן עדן, הוא היה גן של חוכמה. זאת אומרת, כל המציאות שסבבה אותו הייתה הכל מציאות של חוכמה, והחוכמה הזאת חלה עליה המיטה גם כן, זאת אומרת גם המציאות שעכשיו אנחנו נמצאים בה היא גם כן, היא מציאות של עולם, שמה שנעלם ממנו זה החוכמה. נעלם מי ברא אותו, לאיפה זה הולך, מה קורה כאן.
מה כן, התכלית.
כן, בדיוק. כל הדברים האלה נעלמים. זאת אומרת שהמציאות שאנחנו חיים פה עכשיו, זה תמורת גן עדן. זאת אומרת, זה היה לכאורה צריך להיות גן עדן, מה שיש פה, רק הכל פה מסתתר. זאת אומרת, זה נקרא עולם, מצד שזה מסתיר ומעלים את מה שבעצם יש כאן. זאת אומרת שבעצם מה שיש כאן זה חוכמה עצומה, והשאלה אם אפשר להגיע לחוכמה הזאת או לא.
להגיע, כן. אתה מתכוון להבין את החוכמה הזאת.
כן, אם יש לך את האפשרות לחיות בעולם הזה, ולהחזיר את עצמך למציאות של לצאת מהמיטה של אדם הראשון, ולהחזיר את החיים שהיו בגן. והשאלה אם אפשר לעשות את הדבר הזה, זה בעצם מה שאנחנו מתעסקים בו. כן, ועל זה רבי שמעון מדבר. זאת אומרת, רבי שמעון אומר שמי שחי את החיים מתוך המציאות הזאת, כן, והוא לא מצליח לעשות את הדבר הזה, זאת אומרת שהוא לא תואם טעם עולם הבא בעולם הזה, אז בעצם הוא לא עומד על הקו של התכלית. התכלית של האדם שהוא ירד לפה זה לא בשביל שהוא יישאר כאן. כן, אנחנו הגענו לעולם הזה, הכוונה של מי שברא את המציאות הזאת זה שאנחנו נכנסנו לתוך מערכת של אימונים וכל מיני תרגילים, וכדי בסופו של דבר להחזיר לעצמנו את החוכמה הזאת. כן, ומי שלא מתעסק בדבר הזה, אז במילא כשהוא יגיע לעולם הבא אין לו מה לעשות. הוא יכול להמשיך לעשן סיגרות ויכול שוקולדים, כן, אבל את הטעם של, שהוא צריך לטעום, אתה מבין, מצד ענייני החוכמה וכו', והעידונים ששייכים שם לא יהיה לו. אנחנו רואים דבר מעניין, זה גם כן בהמשך למה שדיברנו, זה שהרמח"ל אומר שהעולם הזה דומה לפרוסדור. כן? שהעולם הזה דומה לפרוסדור בערך העולם הבא. כן? שבעולם הבא שם זה העידון האמיתי. בעולם הזה אתה לא יכול להגיע לכאורה לעידון האמיתי, בעולם הבא אתה כן יכול. אז לכאורה, אז מה זאת אומרת? אז העולם הזה זה משהו ככה, תחנת מעבר, פרוסדור, מקסימום, מה יש לך בפרוסדור? אז יש שם איזה עמדה של קפה, תמיד כמה ספסלים. מה אתה יכול כבר לעשות פה? אז זה צ'יק צ'ק, אז בוא נעבור אותה ונלך. אז אמרנו שלא כך, לכאורה. למה? מכיוון שכתוב בזוהר שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים.
כלומר שיתגלה כבודו בפרוסדור.
בדיוק. זאת אומרת שכשאני אומר שהעולם הזה דומה לפרוסדור, אז רק בערך העולם הבא, אז בפרוסדור, זה נקרא פרוסדור מצד שיש מידה מסוימת של חוכמה שאתה יכול להגיע פה, אבל זה לא המקסימום של החוכמה. באמת המקסימום של החוכמה, או עיקר החוכמה זה יהיה שם. כן? אז בערך זה העולם הזה הוא פרוסדור. אבל מצד המציאות שלו, אם אנחנו אומרים שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים, ואי אפשר שיגלו את כבודו, כמו שדיברנו בעניין של עבודת הלוי וכו', אז יוצא שמה שהעולם הזה נברא, הוא נברא בכדי שדווקא פה, במציאות הזאת, במציאות של האלם, במציאות שאתה לא רואה שום דבר, כן? במציאות שמכחישה את העובדה שיש בורא למציאות הזאת והוא אחד, כי אתה רואה פה ריבוי של דברים וכו'. אז דווקא במקום הזה, אם המקום הזה בעצמו ישיר את השיר של האחדות, זאת אומרת שהוא בעצמו יספר את הסיפור הזה, כן? אז זה אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא כל יכול. כן? שהוא לקח את מה שמנגד אותו בצורה הכי חריפה, והפך אותו שהדבר הזה הוא שר את שיר הקיום שלו. כן? זאת אומרת שמה שיוצא זה שאם זה מה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה כבודו בתחתונים, ואדם חי בתוך המציאות הזאת, אז אתה יכול לזה פרוסדור, כן? אז מצד זה, שזה מציאות נמוכה, אז אתה קורא לו פרוסדור, אבל בתוך המציאות הנמוכה הזאת, שם הוא מתגלה. זאת אומרת שכל התכלית של הבריאה, תגיד שיש עולם הבא ויש עולם אחרי העולם הבא, ותגיד מה שאתה רוצה, כן? אבל התכלית של כל המציאות זה דווקא פה. זאת אומרת שהעולם הזה הוא לכתחילה, זה לא בדיעבד.
זאת אומרת, לכתחילה זה אומר שאתה אומר שהעולם הזה בעצם הוא העיקר.
כן, זה בדיוק כך. זאת אומרת, העיקר, מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות כולם ואת כל הבריאה הזאת מראשיתה ועד סופה, זה בעבור המציאות הזאת שאנחנו חווים אותה עכשיו, בתוך הגוף בשר הזה. וזה בעצם הסיפור שלשמו הגענו לכאן, ובתוך זה אנחנו חיים.
נשמע מלא תקווה.
מלא תקווה? אני לא יודע אם זה מלא תקווה, אתה מבין, התקווה זה שאנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים בכדי להגיע לזה, לגלות האחדות, אתה מבין, של המציאות. ואז מה שיצא, זה שיוצא, כמו שאמרנו, כשהעולם הזה הוא שר את השיר של גילוי האחדות, נגיד, או משהו, אז בעצם מה שיוצא זה שאתה מחזיר את המציאות הזאת להיות גן עדן.
המציאות הזאת בעצם הופכת להיות?
גן עדן עצמו. זאת אומרת, כמו שגן עדן היה גן עדן העליון, ואדם הראשון היה בו, אז בסופו של דבר, המציאות הזאת בעצמה, כשתחזור החוכמה לתוך העולם הזה, שאמרנו שחוכמה זה אותיות כוח מה, כן, שהכוח מה הזה יפעל בכל בני אדם, ותהיה אפשרות שהחוכמה תאיר במציאות הזאת, אז העולם הזה הוא בעצם נהפך לגן עדן בעצמו. זה יהיה גן עדן גשמי, אבל זה יהיה גן עדן. זה יהיה גן עדן שיספר את כל החוכמה שאפשר לספר על המעציל העליון. ובעצם, התפקיד של המשיח זה זה. הדבר היחידי שהמשיח עושה, זאת אומרת, התכלית שלו, זה לקחת את המציאות של האסתר הזה, ולהחזיר את זה חזרה לקו של התכלית שלו. בניגוד לכל המונעים וכל המפסידים שיש. וכשהוא יעשה את זה, אז העולם הזה יאיר מהמציאות הזאת של הגן עצמו. והעולם הזה מלא בחוכמה. כתוב שכשהמשיח יבוא, אז בהתחלה יהיה המון מתנגדים. זאת אומרת,
יהיו לא מתנגדים למשיח.
כן, יהיו לא מתנגדים, בגלל שהמציאות היא מציאות שמסתירה. ואמרנו שעיקר העניין של, של, של האדם, זה שהוא צריך להפעיל כוח, מתנגד למציאות החומרית, של הקנאה, התאווה והכבוד, כל הדברים האלה. וכל עוד שהוא לא עושה את זה, אז הוא נמצא בעינים מקום כזה שהוא מקבל בעצם חיות מהקנאה, מהתאווה והכבוד. זה חיות מדומה, זה לא חיות אמיתית, מכיוון שאין לו נחת בדבר הזה, כי הוא כמו שותה מים מלוכים. זאת אומרת, כמה תאווה אתה יכול לקחת מהעולם הזה, אתה מבין? ובסופו של דבר יוצא שאתה, כמה שאתה לוקח יותר, בסופו של דבר אתה מתמכר לדבר הזה, ואתה נהיה משועבד לעניין הזה, והדבר הזה הוא זה שסובב אותך, והוא מסובב אותך, הוא מושך אותך, הוא מפעיל אותך. אותו דבר בכבוד, אתה מבין? אז מה שיוצא זה שאנשים שיהיו דפוסים על המערכת הזאת של הקנאה, התאווה והכבוד, אז הם אלה שהתנגדו למשיח הכי חזק. יש גם ממרה שאומרת, הקנאה והתאווה והכבוד, מה הם עושים?
מוציאים את האדם מן העולם.
מוציאים את האדם מן העולם. אני שואל אותך, לאיפה מוציאים אותו? שולחים אותו לקמפינג? מאיזה עולם מוציאים אותו? מה, לוקחים אותו לעולם הבא? לאיפה מוציאים אותו? מוציאים אותו מהעולם. לאיזה עולם? מה הכוונה בזה? הכוונה בזה זה ש... הם מוציאים אותו מהעולם, זאת אומרת שמוציאים אותו מהידיעה שיש פה העלם. זאת אומרת שאדם שחי במסגרת של קנאה, תאווה וכבוד, הוא לא יודע שיש פה העלם. הוא חי את הדברים האלה כמציאות. זה מה יש לו, זה מה שהוא יודע. והוא לא יכול לראות שבעצם מאחרי כל העניין הזה נעלם את איזה חוכמה עם איזה סיפור נפלא מאוד מאוד. שכל הקנאה, התאווה והכבוד האלה, זה אפילו לא כסף קטן על יד זה. זה נעלם ממנו.
אבל זה נאמר, ואפילו באסתורה של האסתורה.
כן. זה בדיוק זה. זאת אומרת, במציאות הזאת, היום עכשיו אנחנו נמצאים. עכשיו, בתוך המציאות הזאת, יש כאלה שכבר יודעים שיש איזה משהו מתחבא מאחרי ההסתרה הזאת. יש כאלה שלא רוצים לדעת. ואלה שלא רוצים לדעת, אתה מבין, אז הם במשיח הם ילחמו עד חורמה. אבל בסופו של דבר, זה המלחמה של גוג ומגוג, אתה מבין? המלחמה של גוג ומגוג היא בדיוק על הנקודה הזאת, אם יגלו את האסתר או לא, אתה מבין? מה אתה משליט פה? כי גוג ומגוג זה גימטריה 70, וזה יהיה כמו ה-70... 70 אומות, אתה מבין, עם כל הכוחות אסתר שלהם, כן? הם השתלטו כביכול על המציאות, ואת הבחינה של ה-70 בנים של יעקב, שזה הבחינה של הנפש שמהירה מהאור אינסוף לתוך המציאות, את הדבר הזה הם יעלימו. ועל הדבר הזה תהיה המלחמה, בעצם. כן? ובסופו של דבר מה שיקרה זה שמלחמת גוג ומגוג תיגמר, לא יודעים בדיוק איך ואיזה תולדות יהיה לדבר הזה, כן, אבל בסופו של דבר מובטח לנו שזה ייגמר, ואחרי זה יתחילו 40 שנה של ניקיון בעולם. גם צריך להבין את המספר 40 וכולי, אבל יהיה כאן איזה מציאות של ניקיון של העולם, וינקו אותו ממה? ינקו אותו מכל הקנאה, התאווה והכבוד, אתה מבין, המיותרים. ואז מה שיקרה, יתחילו להשליט את השכל של המציאות, אתה מבין, את השכל של ה... את החוכמה שיש בתוך העולם הזה, ואז העולם מתחיל לשיר מכבודו יתברך. בסופו של דבר, בתוך הזמן הזה, גם ייבנה בית המקדש. ולאט לאט, בתוך העניין הזה, תחול מה שקוראים לזה תחיית המתים. שמה זה תחיית המתים? אנשים מדמיינים שתחיית המתים זה שסבתא שלו תקום, והדודה שלו תופיע, אתה מבין, היא תצא מהקבר, וכולם יוכלו לשבת לאכול ארוחת בוקר ביחד.
בטח.
אולי יקחו אותנו עם איזו מסעדה טובה, אתה מבין, אפשר לדעת. אבל תכלס, הרעיון זה שתחיית המתים, זאת אומרת, שמה שקורה פה, שנגמר המות תמות של אדם הראשון. זאת אומרת, חוזרים החיים שאדם הראשון הפסיד. זאת אומרת, שהעולם יהיה נקי מכל הקנאת אהבה וכבוד, וכל הפולושן, וכל הזוהמה לא יהיה, אתה מבין? זה פה מין עולם מסודר בצורה פלאית. כן? אז העולם הזה הוא התחיל לשיר, אתה מבין, את השיר של מי שברא אותו. וכשהדבר הזה קורה, במהרה בימינו אמן,
כן?
אז האור של החוכמה מאיר. ועל זה אנחנו מחכים ובונים. שם מזה, כן.
אמן.